תודה. טוב. אנחנו פסקה קופרים ג' מה שדיברנו זה כך, שביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא זה להיות פועל בעולם על פי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה ינהג על פיו. זאת אומרת שאם יש כללים, כללים טבעיים שהקדוש ברוך הוא קבע ביחס להנהגת המציאות, מה שנקרא חוקי הטבע, וגם יש את מה שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם מבחינת היכולות האנושיות, אז ביטחון בהשם זה להיות נאמן לכללים האלה. כלומר, לפעול מתוך היכולת האנושית בהתאמה לחוקי הטבע. כשאדם לא פועל באופן כזה, כלומר, הוא לא מוציא לפועל את היכולות שלו לפעול במסגרת הטבע כדי להשיג תוצאה מסוימת, והוא מדמיין שעל ידי זה הוא בוטח בהשם, כי אם אני יהודה, אני בוטח בהשם, כי אני מחכה שהוא יעשה את הדברים, ואילו הייתי משתדל לפעול על פי מה שהקדוש ברוך הוא נתן בי כבר את היכולת, אז בעצם יש פה פחות ביטחון, וכאילו אני זה שעושה וזה לא ריבונו של עולם, זה חוסר הבנה. זה ההפך מהרצון של השם בהקשרי הפעולה של האדם במציאות. והוסיף הרב, על פי זה יוצא שכאשר הזדמנו מצבים שבהם היה הנהגה ניסית במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, זה היה רק בזמנים שבהם היה צורך, בגלל המדרגה הנמוכה יחסית, לפעול בצורה ניסית כדי להשריש בעם ישראל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל בדורות יותר מפותחים, שמסוגלים לתפוס את מה שאמרנו, שהפעולה במסגרת הטבע והיכולות שהקדוש ברוך הוא נעניק לאדם, זה המהלך של השם, והשייכות שלנו לרצונו זה לפעול באופן הזה, ומבינים את זה בצורה, באופן כזה שזה לא מנותק מרצון השם, אלא להפך, זהו הרצון של השם. בדורות כאלו שהם יותר מפותחים, כבר הנהגה הניסית היא פחתה. שאלו פה אתמול, הרי חז"ל מאוד משבחים את דור המדבר, את כמה שהם היו אנשים גדולים, ואת אלו שיצאו ממצרים, כמה היו אנשים גדולים, אז איך יכול להיות שדווקא אצלם היה ההנהגה הניסית הזאת? אז צריך לדעת שני דברים. אחד, ביחס לדור המדבר, ההנהגה הניסית נצרכה ברמה הקיומית. זאת אומרת, לקחת מיליוני אנשים במשך שנים ארוכות במדבר, אפילו תקופה קצרה במדבר, מיליוני אנשים, ולספק להם את הצרכים שלהם בלי ניסים, איך הדבר הזה יכול לקרות? כן, איך הם יצליחו לשרוד? לכן הוצרכנו למציאות של הניסים בתקופת המדבר. עכשיו, גם שם הניסים היו לפי הצורך בלבד. זאת אומרת, מה שלא נצטרך לו הנהגה ניסית לא בא באופן של נס. כלומר, סיפק להם הקדוש ברוך הוא תמן, אבל הוא לא יצר מצב שהם לא צריכים לאכול בכלל. למרות שעצם זה שיש את מציאות תמן זה מציאות ניסית. וזה שמה נספק באיברים שלהם ולא צריך להיפלט מן הגוף, זה מציאות ניסית. אבל מעבר לזה לא. כלומר, זה שהם יצטרכו לתרוח אחרי המן, זה שהם יצטרכו לבשל אותו ולהכין אותו, כמו שהתורה אומרת, שהם יכלו לאפות אותו, יכלו לבשל אותו ולהכשיר אותו לצורך האכילה שלהם, זה היה בדרך טבע, כי את זה כבר לא צריך. את הנס לעניין הזה. וככה אפילו גם ביחס למים, כמו שאנחנו רואים, שההנהגה של השם עם המים הייתה שיש את מים האלו שבאים מבערה של מרים, שזה מציאות ניסית כזאת, שיש מים שתמיד נמצאים איתם, במהלך כל השהייה הארוכה במדבר, אבל זה שהם יצטרכו לקחת את המים, וזה שלעיתים גם אפילו המים האלה, כמו שאנחנו רואים בפרשיות שאנחנו נמצאים בהם, זה לא המובן מאליו שהם יהיו קיימים, ככה גם היה בהתחלה במדבר, וכל זה בגלל שגם בדורות שנזקקו לנס, קודם כל אני אומר מבחינה טכנית, הם היו צריכים את הדבר הזה, גם זה היה מצומצם, עד כמה שאפשר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה נכון שמבחינת יכולות, נקרא לזה, או ההכרות שלהם, ביחס למציאות של השם, ההכרות האלו הן מאוד מפותחות, בגלל כל החוויות שהם חוו, אבל צריך לזכור שהם לא היו מושרשות מספיק לעומק בתוך הנפשות. זאת אומרת, זה כמו שאדם חווה חוויה מאוד עוצמתית, וכל זמן שהוא חווה את החוויה הזאת, אז הוא רואה את זה מול העיניים. אז הוא נמצא ברמה של הכרה מאוד מאוד גבוהה. אבל יש הבדל בין זה לבין כשזה מושרש וזה נמצא באדם, בנפש האדם, דרך השכל ודרך כל העיבוד שהאדם עושה כדי להשריש בתוכו את הדברים. אז דור המדבר במובן הזה שמתוך החוויות העוצמתיות שהם חוו, אז הם הגיעו להכרות מאוד מאוד ברורות, זה נכון, אבל כל זה לא היה מספיק מושרש בתוך הנפשות. ולכן היה צריך כדי לדאוג להכרה להיות מכוונת לדבר הנכון לניסים הגלויים. אבל דורות שלאחר מכן, כמו שאמרנו, אחרי שיש תורה במשך הרבה מאוד שנים בעם ישראל וכולו, אז הקשר למציאות השם ולרצונות שלו ולהנהגה שלו ולהבין את דרכיו, היה כבר מתוך מה שהם ספגו אל תוכם, בשכל שלהם וברצון שלהם ובדמיון שלהם, זה כבר היה הרבה יותר מושרש. לכן במובן הזה יש לדורות המאוחרים יותר יתרון אפילו על פני הדור ההוא. אם כי בגלל העוצמה של החוויות, הם הגיעו להכרות יותר ברורות, אבל מבחינת ההשרשה שלהם זה לא היה, כמו שהיה בדורות המאוחרים יותר. עכשיו נחזור לשני הדוגמאות שראינו קודם לכן. מעתה נבין שלפי מצב המוסרי של ישראל אחר ימי אחז, נכון? אחז היה אביו של חזקיהו, וחזקיהו הוא מנהיג את עם ישראל בתקופה שאחר ימי אחז, שהייתה עושה שעות הזרה.
שעצרנו לפני דרכי ממלחמת העי, זה להצביר לנו את
המלחמות. טוב, כן. אז נקרא קצת לפני כן. על כן, במלחמת העי, שכבר היו ישראל מלומדים בניסים, ודעת השם הייתה קרובה ללבבן, היה דבר טוב ושירות מה שעסקו עם עצמם בהצלחתם. לכן הם צריכים לעשות את כל האסטרטגיה הזאת של כל המערבים וכדומה. כי בוודאי שתמות גדולה היא לאדם, בהיותו עסוק לבדו בהצלחתו, כי דברי הגאון רבנו סעדיה ז"ל, עונה בספר אמונות ודעות, שאם הייתה שלמות להשיג שלמות בלא השתדלות, הייתה הנהגת השם יתברך, להתיין גם כשלמות הנפש בלא השתדלות של תורה ומעשים טובים. זאת אומרת, אילו המציאות השלמה יותר, היה יותר טוב לאנשים, לבני אדם, להגיע אל השלמות שלהם בלי המאמצים, אז ברור שככה הקדוש ברוך הוא היה נוטה, גורם לזה שבני אדם יהיו במצב המתוקן בלי המאמצים. אבל אני באמת אנחנו יודעים שהנפש האנושית היא כזו, שלא יכולה להיות יוצאת לפועל בלי שיש את המאמצים האנושיים. למה זה בנוי בצורה כזאת וכולו, זה דברים שנשגבים מבינתנו, למה נפש האדם היא כזו. אבל בפועל, אחרי שכך היא נפש האדם, אז אנחנו זקוקים לכל המאמצים מצידנו. ולכן, כמו שאמרנו, המגמה של השם זה כמה שפחות להתערב באופן אקטיבי במציאות, ומה שניתן להשאיר לבני אדם, כדי שהם יפעלו מכוח מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, זה מה ש... זה בעצם המהלך האלוקי, לגרום לכל להיות פועל מתוך ההנהגות של מה שבני אדם משיגים. אמנם, וזה היה במלחמת העי, אמנם בימי גדעון, שירד העם פלאים במצבו הרוחני ושכח אל מושיעו, כן, שם הייתה הידרדרות, לא הייתה הנהגה הטבעית ישועתו מביאה למטרה. כלומר, אילו הם היו פועלים מכוח עצמם, יכול להיות שהם היו נכנסים לכל איזשהו דבר שהוא תפיסות כוחניות כאלה, כן, של הם מסוגלים והם עושים וזה רק בזכותם וכולו, וזה רק היה מדרדר אותם. על כן היה צריך למעט בהשתלטות טבעית. לכן אמר לו כזכור גדעון, תשמע, הדוח שלך צריך, כן, להתפוס ולהבין מי מנהל את העולם הזה. לכן הוא אמר לו, אתה לא תיקח צבא כזה מספיק מאורגן וגדול, אלא 300 אנשים. ובאור הפסוק, פן יתפאר עלי ישראל אמור, ידי הושיע לי. זה בדיוק מה שהפסוק שם אומר בספר שופטים. בדיוק זאת הנקודה. הם לא נמצאים במצב הכרתי מספיק מפותח כדי לתפוס שהכוח שיש להם לעשות חיל זה בעצם השפעה של השם עליהם. ומעטה נבין שלפי מצב המוסרי של ישראל אחר ימי אחז, שהייתה רבה עזובה על ידי השתדלותו הרעה לשכח את העם, את שם השם יתברך בתורתו, כדוע אחז היה רשע וניסה לגרום לעם ישראל ללכת אחר עבודה זרה, מצא שאפילו, כן, ככה חזקיהו, שאפילו ההשתדלות הלאומית שהיא משובחת בכל עת, הזמן גרמה להעניק שיהיה כל הביטחון על השם יתברך כי לא תשת עמו, למען ישוב העם להרגיש יד השם אשר עליהם. זאת אומרת, באותו זמן, כיוון שהם שטופים בעבודה זרה ובכוחניות, אז תקופת חזקיהו זה תקופה של רפואה למצב הזה. זה לא מצב אידיאלי, התקופה של חזקיהו. זה מצב שצריך ללכת לקצה השני כדי להשריש בעם את האמונה בהשם. כדי שהם יחושו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא אותם. לכן, בגלל שזו הנהגת רפואה כזו, על כן במפלתו של סנחריב אמר, אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להרוג, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. כן, כך אומרים חז"ל, כן, במדרש, שזה מה שאמר כביכול חזקיהו לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מצב אידיאלי, המצב הזה. זה היה צורך השעה, בגלל המצב הנמוך שלהם. ומניעת הכוח, כלומר זה שהם לא פועלים בכוח עצמם, הייתה מניעה של כוח מוסרי שמכלל ישראל, בעת ההיא, שלא יסיק תכליתו כי מלדלס גלוי של מניעת כל השתדלות. כן, זה ממש בדיוק הפוך מכל מיני תפיסות שמנסות לקחת את התקופה של חזקיהו ולהפוך אותה להיות, הנה זה האידיאל. אם כולם ילמדו תורה, לא צריך שום צבא, לא צריך שום דבר. זאת אומרת, הרב, זה מי שלא מבין את ההיסטוריה. כן, מה, תקופת חזקיהו הייתה יותר תקופה, יותר טובה, אפילו אצל משה רבנו היה צריך להילחם. נכון, כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, אפילו מלחמת עמלק, שזה מיד אחרי קריאת ים סוף והניסים הגלויים הגדולים האלה, וגם במלחמת סיחון ואוג, משה רבנו נלחם, וגם הייתה מלחמת מדיין, שאנחנו נראה אותו פרשת פנחס. בקיצור, לא חסר, אפילו בתקופות הכי הכי של השראת שכינה, שהיו מלחמות. ולמה לנו ללכת לתקופת חזקיהו, מי לנו גדול מדוד המלך? שאת המלחמות הוא נלחם בעצמו ובגופו. חזקיהו אולי זה בבואה דה בבואה של דוד המלך. אז על כורחנו, שמה שהיה בתקופת חזקיהו זה באמת, כמו שאומר פה הרב, זה רק היה איזה מין הוראת שעה כזאת, בגלל המצב אחרי תקופת אחז, שהיה צריך שקם, אז הוא הלך לקצה. אבל זה לא הרצון של השם בהנהגה את עם ישראל, בהנהגה הקבועה. והנה גאולתן של ישראל, בכל דור בעת צרתם, וכן הגאולה עתידה, אפשר היא שתהיה התחלתה בניסים ונפלאות, כי מצאתך בארץ מצרים, או שתהיה התחלה טבעית, כי דברי חז"ל בכמה מקומות, שתהיה הצלחתן של ישראל כמעה כמעה. אז אומר, גם רואים אצל חז"ל, ביחס לגאולה עתידה, כל מיני תיאורים. לפעמים המשמעות היא שיש פה משהו ניסי, ולפעמים המשמעות שיש פה משהו טבעי. אז אומר הרב, פי דברנו, הדבר תלוי בצוון של ישראל הרוחני. כי ביותנו דבקים ביראת השם, בשבירת המצוות ותלמוד תורה, שמזה התיישרו המידות ונועה מאמונה ודעת השם ימלא את הלב. זאת אומרת, כשעם ישראל נמצא במצב מתוקן, אז היא שלמות גדולת השם, נהיה אנחנו העוסקים במצווה זו של הרמת קרן ישראל. כמו שראינו מקודם, אשר הצג אומר, שככל שאנחנו יותר פועלים, זה רצון השם שהשלמות האנושית תגיע, כן, על ידי הפעולות האנושיות. זה חלק מהשלמות שלנו. ובוודאי תפארת גדולה והדר לאומי הוא לנו בהיותנו, אנחנו העסוקים בבניין בית ישראל, מצד שלמותנו הלאומית, שנמשכת מזה או שלמות העולם כולו. זה אם מצב ישראל, כן, הוא במציאות הדבקות ובאשם. אמנם אם מצב ישראל הוא בשפל, בהיותם רחוקים מתורה מדעת השם, אין התכלית נמצאת על ידי גאולה הטבעית כלל. כן, זאת אומרת, פה יהיה קשה לפעול, כן, בתוך המציאות, ולהישאר עם התודעה שהכל הוא הנהגת השם, וצריך הטוב המוטל לבוא בהתחלתו גם, כן, על ידי גאולה ניסית. ודברים טבעיים לא יצירו מצב כזה, פן יגרמו הריסה יתרה במצב מוסרי, שהוא התכלית. כן.
לכאורה, הקמת המדינה זה בצורה של השתדלות, אבל לא המשלה במצב מוסרי גבוה.
אז אתה צריך לראות ספר אורות. צריך להבין שבדורנו יש דבר מיוחד במינו, והוא קשור למושג שנקרא הגאולה או מדרגת הגאולה, שברגע שעם ישראל הגיע למצב שהוא מוכשר לגאולה, נניח אפשר לומר לפני בערך 150 שנה, 200 שנה, זה התחיל כבר לפני כן. אפשר לומר שזה הניצנים שזה התחילו כבר לפני 500 שנים. אבל מבחינת בפועל שזה בערך לפני 200 שנים, הנפשות שהקדוש ברוך הוא מגלגל לעולם הן נפשות שונות מאשר הנפשות הקלותיות. הנשמות האלה הן נשמות אחרות. כיוון שהן מוכשרות יותר לחיות מתוך הממד הפנימי של המציאות. רק הבעיה הייתה, זו הבעיה שלנו, שלא קלטנו, כן, תלמידי חכמים, גדולים ממש קלטו כבר את הדבר הזה, אם זה מהופעת הארי הקדוש והבית יוסף, שכבר הם הקימו כל מיני חבורות שקשורות לגאולה של עם ישראל, עבור אחר כך לרמח"ל, לגאון מווילנה, לבעל שם טוב, כל הגדולים הפנימיים האלה קראו לעם ישראל, כבר תחשבו, עוד הרבה הרבה לפני ההשכלה, כן, כבר קראו לחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לגאולה של עם ישראל. אבל את הרמזים האלו אנחנו לא קלטנו ברמה הלאומית, והתורה לא התפתחה מספיק באופן כזה שהיא יכולה להזין את הנפשות האלה של הדורות האחרונים. ולכן בנפשות האלה שיש את הפוטנציאל הזה לחיות מתוך הפנימיות, כשלא קיבלו את המזון הזה, זה יצא החוצה בצורה של חילוניות. עכשיו, מה שבעצם אנחנו זקוקים בדורותינו זה לתורה שתהיה פנימית ומספיק מכוונת לנפשות של דורותינו, ומתוך השפעת התורה הזאת הנפשות הן תהיינה מיושרות לא להנהגות ניסיות, אלא לתפוס את כל הפעולה המעשית והחריצות והגבורה של הגוף במשמעויות האידיאליות שלהם, שמשתייכים למגמה של השם. זה מה שחסר בדורותינו. זאת אומרת, זה לא נפשות של גלות, ולא הנפשות של עם ישראל בראשית ההיווצרות שלו, שעדיין הן שייכות לקומה בסיסית של המציאות, אלא זה נפשות שהן שייכות כבר למציאות של גאולה, כלומר לתפיסה פנימית, רק צריך תורה שתזין אותם. לכן בהרבה מקומות הוא כותב הרב שהחזרה בתשובה של הדור הזה היא תלויה בהתפשטות של ההסברות הפנימיות שבתורה. כן, לא הכוונה להפצת זוהר מנוקד עם תרגום לעברית, זה לא כל כך שווה את המצב, אלא הכוונה ללימוד תורה, ללמוד תורה מתוך ההסברות העמוקות יותר. צריך להתחיל בדברים היותר פשוטים, כמו כמו שאנחנו עושים, כן, לומדים בתחילה ספר הכוזרי ואת הרמב״ם ובהקדמות שלו, ואחר כך הולכים דברים יותר ויותר עמוקים, וככה צריך להיות בכל בתי המדרש בעם ישראל. ואם התורה תלמד באופן הזה ונבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ומה זה עם ישראל ובשביל מה עם ישראל קיים בעולם, ולא נחיה באיזה שהם אשליות, לא של הכוחניות החילונית ולא של עולם הפנטזיות שישנו בכל מיני בתי מדרש, שכביכול יש איזה שהם הנהגות שאין להם שום מקור, שום בסיס. אפילו לפעמים על הספרים שלפעמים אני משתובב, אני רואה איזשהו מישהו שמצטט מאיזה ספר, אתה אומר לעצמך, תגיד מה, הוא לא קורא שלוש שורות לפני ושלוש שורות אחרי, כאילו, מה, מאיפה הוציא את המשפט הזה? ולוקח את כל מיני משפטים, כאילו, אנחנו יכולים לחיות בניסי ניסים ופילי פלאות, כמו שאמרנו, שמעולם לא היו, גם בדורות המשובחים ביותר. כן, ובציטוטים חלקיים מפה ומשם, בלי ללמוד דברים בצורה מעמיקה, ולהבין מה כתוב בו בכלל. בוא, תלמד חובות הלבבות, תבין מה הוא אומר. איפה חובות הלבבות באיזשהו מקום אמר שלא צריך לפעול בתוך העולם? הפוך, הוא אומר את זה עשרות פעמים, הפוך. רק הוא אומר שבדיוק מה שראינו פה, שאתה פועל בתוך העולם, תבין שאתה פועל בתוך עולם של הקדוש ברוך הוא, ותבין טוב איך הוא מנהיג את העולם, תבין טוב מה הוא רוצה ממך מבחינת הפעולה בעולם. באיזה מקום הוא אמר שצריך להיות באיזה עולם של ניסים ונפלאות. כן, אז צריך ללמוד את זה. ברגע שהעם ישראל ילמד את זה, וזה ללמוד את זה קודם כל בבתי המדרש, אז נבין את המגמה של השם, ואז מתוך זה יש אפשרות לעם ישראל להיות שייכים אל האמת, וזה מה שמאיר תכף. אבל בלי המזון הזה אנחנו לא נהיה במקום שאנחנו צריכים להיות בו. אבל הנפשות כבר מוכשרות להסברות מהסוג הזה. כן. נכון, אבל השאלה, האם הם מסוגלים לפרש את זה אחרת או לא? זה ההבדל. הדור של גדעון לא יכלו לפרש אחרת. לא יכלו לפרש אחרת. הדור הזה הוא מסוגל לפרש אחרת, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יאפשר פה לכל מיני ניסים ונפלאות להיות קיימים. כי הוא כבר נתן בנפשות האלו את הפוטנציאל לפרש את הדבר הזה אחרת. הנפשות שמסוגלות. אז עכשיו מוטל עלינו לדאוג שהמזון הזה יגיע לכל הנפשות שבעם ישראל. קודם כל להזין את עצמנו בתוכן הנכון, ושוב תלך לדעת, זה לא זה המצוות של הרב קוק. מי שלומד ראשונים בישרות, לומד את רס"ג מההתחלה עד הסוף, ומבין מה שהוא אומר, לא לוקח חצי מילה מפה, חצי מילה שם, מתאים את זה לכל מיני סברות הכרס שלו. כן, מבין טוב משהו, אין כמו שאתה אומר פה, הוא ציטט מרס"ג. לומד את הרמב״ם בכל המקומות, מההתחלה עד הסוף. לומד רבנו בחיי, לומד רמב״ן על התורה, מההתחלה עד הסוף. לא זה חצי ציטוט מפה, חצי ציטוט משם. מההתחלה עד הסוף. חושב בשכל ישר, מה הוא אומר ומה הוא התכוון, ומה הוא רצה, ואפילו ללמד את כל הספרים שהם עושים מהם, כאילו הם, שם כתוב דברים אחרים, ללמד את רבנו יונה על משלי, ללמד את התנ״ך, כן, בצורה ישרה, פשוטה, מה המסר, לאן הדברים מכוונים, יגיע למסקנות שונות לחלוטין מאשר כל העולם הדמיונות הזה. אבל צריך לשבת ללמוד את זה. פשוט צריך לשבת ללמוד את זה. אז אחרי שלומדים את זה, אז מתחילים להבין טוב כמה במציאות שבגלות חיינו עם תפיסות משובשות. ביחס להכל חיינו עם תפיסות משובשות. גם חיינו עם תפיסות משובשת איך תראה הגאולה של עם ישראל. נכון? אם אתם שואלים יהודים לפני 250 שנה, איך תראה הגאולה של עם ישראל? מה היה אומר לכם? אומרים, כן, יבוא איזה משיח. עד היום יש כאלה שחושבים ככה. עכשיו שואל אותם, תגידו, מה זה משיח? בוא תסביר, תמיד אם אתה אומר משיח, תסביר מה אתה אומר. נכון, כל דרשה בבית כנסת מסתיימת. עזרת השם, ביאת המשיח. תסביר, מה זה משיח? שאלת את עצמך פעם את השאלה הזאת? מה זה משיח? בעברית, מה זה? זה יצור פילי שבא מאיזה עולם אחר, איזה מלאך אלוהים שפתאום מתגלה פה, ובהוקוס פוקוס, בשרבית הזהב שלו, משנה את כל העולם. זה נראה לך סביר? זה נראה סביר? על זה אנחנו מדברים? זה בורות. עכשיו תפתח רמב״ם מלכות מלכים, תראה מה הוא הבין. תפתח רמב״ן על התורה, תראה מה הוא מבין. תפתח מהר"ל, תראה מה הוא מבין. תמעט נצח ישראל, ספר שלם. תראה מאוד אותו, מההתחלה עד הסוף. ולראות איך הוא מסביר את מה שחז"ל התכוונו. תלמד את ישעות מלכו לדון יצחק הברבה. תלמד, תלמד, שף, תלמד. אחרי שאתה תלמד את כל זה, אתה פתאום תתחיל להבין על מה אנחנו מדברים בכלל. מה שריך להיות בעולם האשליות של... זה בדיוק הבעיה. זה, מה שתיארתי עכשיו זה, זה לא... זה הבעיה. הפער בין, הדבר, בין המושגים האמיתיים לבין איך שבדי אדם קולטים אותם. דרך אגב, זה לא המצאה של דורנו, הפער הזה. הרי רמב"ם מקונן על זה כבר. בהקדמה שלו בפרק חלק, אומר גם אנשים כל מיני פנטזיות יש להם מה זה גיהנום, ומה זה גל עדן, ומה זה תחיית המתים, ומה זה זה, הכל מעורבב שם. בליל אחד. בליל אחד גדול. גם תחיית המתים, זה כפתור, גדול, אלוקים יעשה את זה בשלושים של ההוא שנפטר עכשיו בחודש שעבר. בשלושים, נלחץ על הכפתור ותחיית המתים. אמן. מה זה ההבל הזה? לא למדת בכלל מה זה. אז מה אתה אומר, מאיפה זה? זה הבעיה. עכשיו לכן, בדור הזה שכבר נהיה לו הפוטנציאל, גם השכלי, ובעיקר הפנימי יותר, ביכולת ההכרה המפותחת שלו, את האמיתויות הללו, זה ההשגחה של השם, לכוון את זה לכיוונים האלה, ולא בדרכים אחרות. עד כאן.